כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. לפני זה אמר ואתה בסוף הפרשה הקודמת, ואתה תבער אדם ענקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני אדוני. תרשו המפרשים למעלה אמר, כך מביא הרב חידה בשם המפרשים, כי תעשה הישר בעיני השם ממילא כי תצא למלחמה, אז ונתנו השם אלוהיך בידיך. כלומר, אל תחשוב לרגע שהמלחמה זה תלוי בטנקים או בטילים או בכל מיני תחבולות של מלחמה. נכון שצריך את זה. כך כתבו רבנו ברכי, כך כותב גם הרמח"ל בספרו מסילת ישרים. אבל אני צריך לפתוח בהשם יתברך. ודבר ראשון, לעשות הישר בעיני השם. אומר, כשאתה תעשה הישר בעיני השם, כי תצא למלחמה על אויביך. אומר הגאון חידה, תיקח את הסופי תיבות של כי תצא למלחמה על אויביך, יצא לך אוהל, אוהליך. אוהליך, כלומר, מה שאמרה הגמרא, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות השערים המצוינים בהלכה שהיו בירושלים, בזכות הישיבות שלומדים בירושלים, לומדים תורה. שעריך, כל מקום שאמר שעריך, זה מקום החכמים, כמו ואנתי וימתו השערה ובועז עלה השערה, וכן זה הדרך. אז על זה אמר, כי תצא למלחמה על אויביך, תזכה שאנחנו ננצח במלחמה בעזרת השם, והאויבים יובדו. עוד אמר, מה זה כי תצא לשון יחיד? הרי יוצאים למלחמה גדודים שלמים, ולא גדודים, כל מיני, חיל הים, חיל אוויר, חיל רגלים, מודיעין וכו' וכו'. למה אמר כי תצא? אלא בא להזהיר שבשעת מלחמה צריך להיות באחדות, כולם להיות כגוף אחד, כאיש אחד, ואסור לעשות מחלוקת. לכן אמר כי תצא ביחד למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך. מאיפה למדנו? הגמרא אומרת, בזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה והיו נהרגים, אפילו שדוד היה צדיק והיו הצדיקים, ואילו בזמן אחאב היו עובדים מעבודה זרה. לא רק זה, אחאב היה לו מועצה של 850 נביאי שקר, והיה יוצא למלחמה והיו מנצחים ואפילו אחד לא היה מת. למה? הגמרא שואלת, מה קרה פה? משיבה הגמרא שבזמן דוד היה ביניהם לשון הרע, הרי היה דואג והחיתופן וכל הג'מע שם שאין להם חלק לעולם הבא, השם הצילנו. אז היו מקניטים את דוד ומדברים נגדו, מספרים לשון הרע. איך אמר דוד, נסיחו בי יושבי שער ונגינות שוטה שחר. היי, אבל בזמן אחאב לא היה ביניהם דירטוריה. איפה אתה יודע? אומר, הנה תראה, אליהו נביא, הרי זבל נשמע שהיא תהרוג אותו, והוא ברח. ואיפה היה אליהו? היה עמד בראש הכרמל וצועק, אני אינני כאן, אין אני נותרתי לבדי, ואלה איפה הם? אומר, אני פה, לכו תגידו לאחאב שיבוא. והוא לא, אף אחד לא הלך, ואף אחד לא הלך לספר לאחאב איפה אליהו נמצא. אז זה היה לשון הרע, לכן ניצחו במלחמה. אבל שם ישמור, כשיש דילטוריה לכל מיני קפלניסטים למיניהם וכולי, אז עושים בר מינן, גורמים מה שגורמים. אחר כך אמר, וישבית שביו. מה העניין? מה? זה מעניין אותי למלחמה? שלא יהיה לא מלחמה ולא שבי. אני לא צריך שביה. מה העניין של השביה? אלא יש פה עוד עניין מאוד
מדהים.
מדוע הגמרא אומרת שאסור ליהנות ממעשה ניסים? כלומר, שיצאו למלחמה ואף אחד לא יהרג, זה נס. אז בנס אסור להשתמש. איפה ראינו? ככה היה ביריחו. ביריחו היה שבועה שאף אחד לא יהנה מהשלל של יריחו. ומה היה אחר כך? בעי וכו', מה קרה? אכן מעל בחרם. כי אז יצא, כך יצא להם באורים ותומים, שחטא ישראל. ואז עשו, בדקו שבט אחרי שבט, נתפס, בסוף נתפס אכן. וידוע מה שקרה איתו, לא עלינו, השם ישמור. אחרי זה, ולמה אסור ליהנות עם מעשה ניסים? עכשיו, הרי היה גם בגמרא מובא שהיה עליו השלום רבי אלעזר בן ברטה, היה אוהב לתת צדקה, ואפילו לא היה לו כל מה שהיה לו בכיס, היה נותן של צדקה. יום אחד אמרה לו אשתו, הבת בגרה, לך לשוק, תקנה לה נדוניה, שיהיו בגדים להלביש אותה לחתונה. נתנה לו מה שנתנה, את החיסכון, הלך לקח את החיסכון בכיס, והלך בדרך. והנה פגש אותו איזה יהודי, אמר לו שהבת שלו מתחתנת, והיא מסכנה יתומה אל האימא, והיא לא יודע מה לעשות. ובדיוק היה אותם הוצאות שהוא צריך בשביל הבת שלו, לבת הזאת. אמר לו, תראה, אני יש לי בשביל הבת שלי, קח את זה. אמר לו, לא, אני לא אקח. אמר לו, לא, אני רוצה שתיקח, כי היא קודמת. ונתן כל הכסף לעני ההוא, לעני ההוא הלך כאן לנדוניה. עכשיו הוא מה יעשה? רבי אלעזר בן ברטה הלך, עכשיו מה אני עושה לאישה, האישה תשאל אותי, מה אני אגיד לה? חיפש, חיפש, מצא במכפלת של הגלימה שלו איזה, כמה פרוט, איזה פרוטה מכסף כנראה או מה. הלך לשוק, קנה בזה חיטים, שק קטן של חיטים, אולי 3 קילו, 5 קילו, והביא הביתה. עכשיו לא בא לבית, הוא ירד למחסן ישר, מתחת הבית. שם את זה במחסן ועלה לבית. אמרה לו אשתו, נו קנית? איפה? אמר לה, כן, שמתי במחסן. ירדה למחסן, והנה היה שם, לפני שהיה מכונות של פופקורן, כבר הכל טק 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 טק, כל המחסן התמלא חיטים, ולא עוד אלא, יצא גם מתחת הדלת, כי הדלת הייתה חצי שבורה, וגם מהחור של המנעול, מהחלונות, מכל המקומות. אז אשתו כבר הבינה, שראתה את זה, הבינה מה קורה, יודעת עם מי יש לה עסק. קרא לו, אמרה לו, בוא תראה מה אדונך עשה לך. אמר לה, הכל אסור, אסור בשימוש, נדר. אמרה לו, מה, למה? אמרה לה, זה של עניים, הכל עניים. אמרה לו, אבל ביתך לא תחשב ענייה גם כמו כולם? אמר, כן, כמו כולם, כן. וכך היה. אז אומר, הנה ראינו שאסור ליהנות עם מעשה ניסים, לכן אל תלמד מאלה הטיפשים שאומרים היום, אתה תתרום, הם יכניסו חצי הכסף לכיס, ואתה יהיה לך מעל הטבע, ניסים, לא רק ניסים, ניסים מעל הטבע. הוא, יש לו איזה צנחן, קוראים לו ניסים, יעלה אותו מעל הטבע, מעל האטמוספירה. אז בקיצור, אומר, אז זה היה אותו דבר. מקשר, גאון הבן איש חי, אומר, אם ככה, אסור ליהנות מעשה ניסים, הרי ידוע שבזמן אליהו היה רעב. למה היה רעב? כי בנו את יריחו. מי בנה? האל בית האלי. הוא הלך, ואיך אמר ישוע עליו השלום, ישוע בן נון, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. אסור לבנות עיר בשם יריחו, וגם את יריחו עצמה אסור לבנות אותה. מי שיבנה אותה אפילו בשם אחר, בר מינה. אז הוא כך היה, חייל בית האלי, לו 7 בנים, והוא עבר על השבועה, על החרם שעשה יהושע, והלך לבנה, וכך היה. בסוף מת לו הבן השביעי, מת לו הבן השביעי, כולם באו לנחם, והיה שם אחאב וכל הקבינט שלו וכל העוזרים והג'מעה, ובא אליהו. אליהו כבר לא היה מבוקש, אבל אליהו היה שם. אמרו לאליהו, תגיד דברי תורה. אמר, עכשיו הוא להספיד אותו, לא, לא יספיד, מה זה רשע. אז אמר דברי תורה, אמר, הנה יהושע כך וכך עשה, כך וכך אמר, ותראו שיתקיים הדברים של יהושע. תיזהרו, אל תעברו על דברי חכמים. קם אחאב ואמר לו, תגיד לי, מי יותר גדול, משה רבנו? או כי משה רבנו אמר, שאמרו לכם ונפתה לבבכם, שרתם ועמתם אלוהים אחרים, חס לשלום, מה כתוב אחרי זה, לא עליכם. אז אם כן, לא, אל תזכיר, תעשה תורה, נחילה, מספיק צרות יש לנו. בקיצור, בקיצור הדברים, והנה, אומר לו, והנה עכשיו הם עוברים, עברו הכל, ויש לנו גשם, ויש לנו שפע, והכלכלה צומחת, כמו שאמר ההוא משדה בוקר, ותפרח השממה, היה שם את היד שלו על הקרחת, וצועק, ותפרח השממה. אז אמר לו, מה אמר לו אליהו? עמד אליהו ואמר, חי השם, אשר עמדתי לפניו, מה פירוש שעמדתי לפניו? אתה עמד לפניו. אלא, כך אומר המדרש, אליהו היה בהתחלה מלאך, הוא וממתת שר הפנים, חנוך, שני אלה, שניהם, הצדיקים האלה, הם היו מלאכים, נבראו ביום שני. וכל המלאכים נבראו ביום שני. אדם נברא ביום שישי. ואליהו אחרי, מה היה כשבא לברוא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, אז איך אמר, נעשה אדם, אמר למלאכים, כל אחד מכם, נשים חלק, משהו כדי שנברא את האדם. בצלמנו כדמותינו. מיד, אז אלה השטן והג'מעה שלו, גונדדי לעין זין א' של עזה, השר של עזה, אמרו לא, יחטא האדם. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. בא אליהו ואמר, תברא האדם, ואני אשרת אותו. לכן אליהו עתיד לבוא בקרוב, אולי השבת, מי יודע מתי, אולי הלילה, מי יודע. יבוא, יבשר אותנו את הגאולה. אז אליהו אמר, אני אשמש אותו, לכן הוא היה מתרגם כאן של משה רבנו. איך דרשו רבותינו? בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה, הועיל אליהו משה, בארץ התורה הזאת אמור. אז אליהו יבוא, הוא ילמד אותנו את התורה. גם כל הקושיות שיש בגמרא שנשארו בתיקו, הוא יבוא ויפרש אותם. אז אם כן, אמר, אשר עמדתי לפניו, והוא ירד אחר כך ונהיה אדם. הוא היה פנחס לנלעזר, בא בדמות אדם, ואחר כך הוא בא עוד פעם בתור אליהו התשבי, לא גלעדי, מי ששווה הגלעד. אז אמר חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יתה לומתה כי הם לפי דברי. לקח את המפתח של גשם. פתח השם לך את אוצרו הטוב, ואת השמיים. ואז לא היה תל ומטר, באמת ככה היה. ואז אחאב חיפש אותו, והיה קרא לו עוכר ישראל. והוא אמר לו, לא אני אחרתי, אתה אחרת את ישראל. אתה קלקלת אותם ואמרת להם לעבוד עבודה זרה. הרקת את כל נביאי השם, רק אני נשארתי לבד, הקדוש ברוך הוא שמר עליי, הן אני נותרתי לבדי, ואלה איפה הם. קיצור הדברים, אז אמר אליהו, אליהו מה היה? אז ברח היה רעב. מה אמר הקדוש ברוך הוא? קום לך צרפת, היה איזה יישוב בצפון ששמו צרפת. זה לא פרנס של היום, של כל העזאזל. כולם אנטישמים, שונאי ישראל, שם ישמיד אותם מתחת השמיים. בקיצור, רק אל תגידו לנשיא שמה, שלא יכעס עליי. אחר כך יעשה סנקציות כעליהום ביקה. הם והסנקציות שלהם. מה שמה מן העולם? מה אתה מזכיר אותם? מה אתה להרסם? קיצור, אז הוא אמר לו, הנה ציוויתי אישה אלמנה לכלכליך. אז הוא הלך לאישה אלמנה, מי זאת הייתה? אמו של יונה הנביא. והיה לה תינוק, מסכנה אלמנה, עם תינוק, יונה בן אמיתי, אבא שלו גם היה נביא. כך כתוב בגמרא, כל מקום שכתוב נביא, ושם, שמו ושם אביו, הוא נביא ואביו נביא. כמו ושמו אלקנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוחם, בן צוף, אפרתי. אז ככה היה שמואל, ככה היה כמה וכמה, שהיה בן אמוץ, וכן אז זה הדרך שאתה רואה נביא בשם אביו, גם אבא שלו היה נביא. קיצור הדברים, אז אליהו נכנס שם, והיא אמרה לו, אין לנו מה לאכול, רק קצת קמח נשאר, ומעט שמן, קורטוב של שמן. כמה זה קורטוב? 9 גרם שמן. מה עונה לה? כה אמר השם, כד הקמח לא תכלב, צפחית השמן לא תכמעט, שיהיה גשם. וכך היה, נהיה נס. מקשה בן איש חי, נו, איך אליהו השתמש בנס? הרי אסור ליהנות מנס. אז הוא מתראה צירות נפלא מאוד. הוא אומר, יש 2 סוגים של נס. יש נס, למשל מישהו יברך אותך, שלח לך השם ברכה ואשמך, אתה תלך הביתה בערב או מחר לכספת, פתאום תראה הכספת מלאת דולרים, אבל דולרים אמיתיים, לא מזויפים. זה מעשה נס, אסור להשתמש. אבל נאמר, יש לך נגיד שם 10,000 שקל. ו10,000 שקל, כל פעם אתה לוקח קצת, קונה מה שאתה קונה, מזמין סחורות, אבל העשרת נשאר 10. זה נס שמותר להשתמש בו. למה? זה נס טבע, זה לא מעל הטבע. אז אומר אותו דבר, גם קד הקמח והשמן, מה היה? אותו קד, אותו שמן נשאר באותה כמות עד שבא הגשם. זה יהיה מותר להשתמש. לכן אמר, ושבית השביו, כלומר, אתה תצא למלחמה, תיקח שבי, תיקח שבי, והשבי הזה לא ייגמר לך לעולם עד שיבוא עד הסיבוב השני. אז כך אמר, לכן מצב כזה יהיה מותר. זאת אומרת, אחרי זה אומרת הגמרא, ורש"י הביא את הגמרא פה. מה יהיה, לא, ביקשה רש"י במלחמת רשות הכתוב מדבר, שמלחמת ארץ ישראל אין דומר ושבית השביו, שהרי כבר נאמר, לא תחיה כל נשמה. ואחר כך אמר, ולקחת לך לאישה, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יסיינה ואיסור. אז אין, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. שאלו המפרשים, מה התכוון רש"י במילים האלה, אלא כנגד יצר הרע? אלא הביאו את הגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות, סומך ג', שם יש סוגיה שלמה שנותנת מוסר לאדם שנשאר רווק, שאסור להישאר בלי אישה. שם רבי עקיבא אמר, היה לו אישה בנערותו, יהיה לו אישה בזקנותו. הביא בנים בנערותו, הביא בנים גם בזקנותו. כי לא תדע איזה יצלח, הזה או זה. וכן הלאה, נמה, כי יש על הדעת אף פעם מה יהיה. הנה רבי עקיבא, היו לו 24,000, הגמרא שם מתארת, כולם הלכו בפרק אחד. אחרי זה 5 תלמידים, מהם יצאו כל העולם, כל חכמי ישראל שבעולם, גם בדורנו, יצאו מהם. זכותם תגן עלינו. רבי מאיר, רבי יהושע, רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמיה, ורבי אלעזר בן שמוע. ויש אומרים גם רבי יוסי. אז בסדר. איך שיהיה, עכשיו הגמרא אומרת שהאסור לא דיברה תורה אלא כנגד הצערה. הגמרא מביאה מעשה, רבי חייה היה דוד של רבי חייה, הרב שלו היה רבי. יום אחד, והיה לו אישה שהייתה מציירת אותו, ויום אחד הוא כנראה סיפר או מה לרבי, אמר לו רבי, זהו, תגרש אותה, למה אתה סובל? האישה עושה צרות. אמר לו, לא דיינו שמצילה, שמגדלת בנינו לתורה ומצילה אותנו מן החטא. זאת אומרת, באישה יש שני דברים פלוסים טובים. אחד, שהיא מטפלת בילדים ואני יכול ללמוד תורה. והיא מלמדת אותם תורה, כן, היא שולחת אותם לתלמוד לתורה, לא מתנגדת, לא אומרת תשלח לממד, אנדה לג'נם וכדומה, אלא מגדלת אותם לתורה. ודבר שלי מצילה אותי מיצר רע. אז אומר, עכשיו יש שני סיבות לשאת אישה. אחד נגד יצר רע, אחד זה. אומר אבל כאן, אומר הפירוש, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר רע, כי באישה כזאת ידוע, אישה שהוא לוקח בשביה ומצאה חן בעיניו, ראית, הוא אומר, אשת יפתו הרי נקראת. הזאת לא תביא לו בנים צדיקים. שכן ראינו בדוד המלך, עליו השלום, הוא לקח את מעכה והביאה לו את אבשלום. אבשלום רצה להרוג את אבא שלו. אז הוא יצא מבן של יפת תואר. אותה הדבר את חגית, שהרבה היום קוראים חגית. שם. צריכים לדעת, לדקדק, איזה שם. חגית, מהגית מיצא, אותה נהיה בן חגית. שניים יצאו וכתוב עליו, ולא עצבו אבי מימיו למור, מדוע ככה עשית? ונתן אמשיץ אומר, מה פירוש למור, מדוע ככה עשית? דוד לא העיר הערות לאדוניהו. למה? אדוניהו יכול לענות לו, מדוע ככה עשית? אתה לקחת את האמא שלו, ולכן הוא יצא כזה, בן כזה, מה לעשות? אז אומר, אם כן, באשת יפתו, בנים טובים, לא יוצא. אבל מה כן? זה נגד יצר הרע. לכן אמר, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. כלומר, צריך האדם שנושא אישה, לשאת אותה לשם שמיים. ועכשיו בדורנו יש פרצה גדולה מאוד מאוד, שגם לא יודע איך שרבנים שותקים, או אפילו נותנים יד לזה, שיש בידי השטחנים, השטחניות, בכלל זה נהיה היום עסק מסחרי, משהו, משהו, משהו. כבר לא עושים מצוות לשם שמיים. אין אנשים אליהם שכל, אין גמילות חסד כמו מי שמוצא זיווג לאיזה מישהו או מישהי, יש כמה בנות יושבות מסכנות, אלמנות בתוך הבית לבד, ככה בודדות, וכמה בנים יש שהם שוטטים ואין להם בנות זוג. מה עושים השטחניות האלה? חולבים אותם, מוצאים מהם את הכסף. ולא עוד אלא, נוסף היום דבר גרוע מאוד, רוצים תמונות. מה התמונה? מחפש יופי. תקרא את הגמרא, מה כתוב על מי שנושא אישה לשם יופי? אליהו רצעו, והקדוש ברוך הוא מכה אותו. מה? אז, ואיזה ילדים יוצאים? יוצאים ילדים זפט אל זפט. אחר כך הוא צועק, למה הילדים שלו יצאו ככה? כי הוא לקח אישה לא לשם שמיים, חיפש יופי. אני לוקח את התמונה שלה, מראה לזה, מראה לזה, אף ככה, עיניים ככה, למה שתי עיניים הולכות אחד לצד, אחד זה, וכולי, וכן על זה הדרך. אז השם מרחם, השם ישמור ויציל. אז לכן אמר, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. הר אמר, וישבה בביתך, וחטא את אביה ואמא, ירח ימים. מה זה ירח ימים? ידוע שצריך גם בכתובה, גם בגט, לשים את הלב, ככה אמרה הגמרא, כל שאין לו בטיב, גיטין וקידושין, לא אין לו העסק עם מים. כלומר, לא, אסור לקחת רב סתם. לפעמים יש הרבה, לא רוצה לדבר כעת, יש הרבה שהם כאילו מסדר קידושין, וכל הכתובות פסולות, בלי סוף. לא ידעתי, מה, לא למדו גמרא? לא למדו בבא בתרא פרק גט פשוט, איך שטר צריך להיות, צריך לטיית אותו, אותו כתב שיהיה וכו', כמה צריך לדקדק. ויש תורף הכתובה, מה זה תורף הכתובה? צריך לכתוב את התאריך, קודם כל יום בשבוע, כלומר, אם זה היום, יום חמישי, בחמישי בשבת, כותב בכך וכך לחודש אלול. שנת 5784 לבריאת עולם. הר כותב ועץ העיר. עכשיו, אם לא כתב את שם העיר נכון, הכתובה פסולה. עכשיו, מה קורה? לפעמים הוא הולך לגוש דן, שם יש בלגן גדול. שם יש הרבה יישובים שהם מעורבים אחד עם השני. אני פעם הייתי שם באיזו חופה, ולא יודע מה לכתוב, היה שם אולם. והאולם היה בצומת, מצד אחד זה חולון, מצד אחד אזור, מצד אחד תל אביב, מצד השני, הרביעי היה גבעת שמואל. עכשיו אני שואל, כל אחד אומר לי עיר אחרת. עכשיו מה שאני אכתוב, אם לא כתבתי שם העיר, הכתובה פסולה. הלכתי, טוב שהשם נתן לי שכל קצת, הלכתי מיד למשרד. אמרתי, תגיד לי, אתה משלם ארנונה? אמר לי, כן. אמרתי לו, למי? אמר לי, לעזור. אמר, כתבתי עזור. זה תלוי באיזה, איך זה נקרא, שלטון מקומי הוא נמצא, באיזה טריטוריה. עכשיו, אם אתה לא כותב את המקום, תחום שיפוט, כן. אם אתה לא כותב, זה פסול, וכן הלאה. אותו הדבר בגט, גט יותר חמור, למה אתה מתיר את איש לעולם. אז אם כן, ובכתובה מה כתובים, מה כותבים, נאמר, כמו שאמר, בכך וכך, בעשרה ימים לחודש אלול, לחודש אלול. שנת 5000 וכו'. ואילו בגט לא עלינו, שלא יבוא ולא יהיה, וכך וכך ימים לירח, לירח אלול. למה כותבים ירח? ירח ירח, יענו. למה זה ירח? אלא שם הפסוק גרש ירחים. וממגד גרש ירחים. גרש, גירושין, אז כותבים ירח. זה ההבדל. לכן אמר, בחיתה את אביה ואת אמא, ירח ימים. הוא מזהיר אותו, התורה מזהירה אותו, תדע. אתה לוקח, הוא לוקח אשת יפה תואר, סופו לגרש אותה, והיא תוציא לו את המיץ מהאוזניים. לכן, דיר בעלק, אל תיקח אישה כזו, ירח ימים. אחר כך, מה כתוב? מה קורה אחרי זה? חיה לאיש, חיה לאיש, אמנם הזוהר הקדוש דרש את כל הפסוק הזה, בכלל גם כן, מה פתאום דוד המלך הלך לקח יפה תואר? מה היה צדיק, קדוש, ובמקמה של הקדוש ברוך הוא. תראה את הגמרא, אומרת שכמה מאות שנים היה הקדוש ברוך הוא יושב את דן בפמליה של מעלה. יש לי מרכבה שלוש אבות, אבל מי יהיה הרביעי? והיה כל מיני, היה למשה, אהרון, שמואל, בסוף בחר בדוד, ויבחר בדוד עבדו. מה קרה? אז דוד היה חסיד גדול, היה צדיק גדול, קם כל לילה מחצות והיה לוחם מלחמת השם והכל לשם שמיים. אז איך יכול להיות שדוד ילך ייקח אשת יפה תואר? זה גם אורח חיים שואל, וגם רבנו ארי וכולם. קיצור, דוד המלך היה יודע ברוח הקודש, יודע שיש נשמות קדושות ששבו אותם הגויים. והם נמצאים בין הגויים, כי ידוע, גוי לא יכול להילחם בישראל, אלא אם כן יש לו שמה איזה ניצות של נשמה קדושה. אז ככה היה, מי זה היה? סיסרא. מי היה בסיסרא?
עקיבא.
הוא היה אשכנזי? כן. מה אתה אומר עקיבא? בעקיבא. עקיבא. סחבק? אחר כך, מי היה עוד? נירון קסר בא להילחם על ירושלים. מי יצא ממנו? מאיר. מי עוד היה? מי יצא מסנחריב? אדר מלך ושרעצר, שני בניו, קטלוהו, דרבוהו, כן? שהיה משתחווה לבית נזקו אלוהיו, כנראה אחר כך בא בגלגול של זה, לא משנה, נו. אז אתה יודע מי. בקיצור, יצא ממנו, יצא שמעיה ואבטליון. נשמות קדושות מאוד. רבנו ארי אומר עליהם, שהנשמות שלהם באו אחר כך, ברמק הבן משה קורדבירו, ואיתו תלמידו רבי אליהו דוידש, בעל ראשית חוכמה, והיו אוהבים זה את זה, זה בחינת רוח ובחינת נפש. אז ככה היו נשמות גדולות מאוד, אבל היו בתוך השבי. גם כאן דוד המלך ראה ברוח הקודש שבבנות האלה יש נשמות קדושות, אז הוא לקח אותם כדי לברר ולהוציא את הנשמה משם, נשמה הקדושה, התכוון לשם שמיים. אז זה לכן נשאר, וזה בזוהר הביא את כל העניין, גם האורח חיים תסתכל בפרשה, כל כי תצא למלחמה, זה מדובר על חודש אלול, והימים ירח ימים, זה יש חודש אלול כולו, בגלל שהוא חסר יום, 29 יום רק, אז אנחנו צריכים בחטא את אביה ואת אמא, ירח ימים, ואחר כך יבוא ראש השנה, שנה חדשה, חיים טובים, בשורות טובות, ישועות ונחמות. ואז אומר אחרי זה, לא תתעמר בה, והייתה לך לאישה אחר כך, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה. וזה בכלל פרשה לא מובנת, מה קורה פה. אלו שתי נשים, אחת אהובה, אחת צנועה, וילדו לו בנים. האהובה והשנואה. והיה בן הבכור יוסניה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו. מה זה את אשר יהיה לו? בא להזהיר שאדם יזהר להשאיר ירושה שיש שמה כסף לא טהור. יהיה הכל שלו של גזל. כך כתבו המפרשים. למה? אוי ואבוי. אם הוא משאיר לבנים שלו ירושה שיש עליה עוררין, וואו וואו. אז את אשר יהיה לו, זה שלו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. מה קרה? למה הוא רוצה לבקר את בן האהובה? אומר אמנם, הפסוק אומר, והיה בן הבכור לשנייה. אז יש שני ביאורים. ביאור אחד אומרים בשם הגאון מבינה, לא שהוא כתב את זה, אבל תלמידיו כך כתבו, שהגאון כתב שמדובר פה שהוא נסע אותם בהפרש של חודשיים. ולקח בהתחלה, הוא לקח, נסע בהתחלה את השנואה, והשנואה התעברה. אבל היא לא הולידה רק אחרי 9 חודשים. בינתיים, עוד שהיא הייתה מעוברת, הוא נסע שנייה, שהייתה אהובה, והיא ילדה ל6 חודשים. עכשיו מה קרה? מבחינת העיבור, המבוגר יותר, הגדול יותר, הבכור, כוחי וראשית עוני, זה יצא בין, מי זה בין? השנואה. ואילו מבחינת הלידה נולד קודם בן האהובה. למה הוא נולד ל6 חודשים? הוא בא אחר כך, הוא נוצר במי אמו אחרי בן השנואה, ועל זה התורה באה להגיד לא יוכל. כשאמרו את זה הנציב מוולוז'ין, אמר לא יכול להיות שהגאון מבינה יגיד דבר כזה, כי זה הפך הסברה, אומר אלא פה פשוט מדובר פה בלידה. מה הפירוש? אז אומר שהאהובה התעברה ראשונה, לא השנואה. האהובה התעברה ראשונה, והשנואה התעברה אחר כך. אבל ילדה קודם האהובה. ואז הוא רוצה להקדים אותו, בן האהובה ילדה קודם השנואה. ואז הוא רוצה להקדים, על זה אמר לא יוכל לבקר בן האהובה, בן השנואה הבכור. אז כאן מדובר שהיה פה איזה זיגזג. ההיריון היה קודם, אבל הלידה הייתה אחר כך. אז זה בא להגיד. אחר כך אמר כי אלה איש בן סורר ומורה, אין לו שומע. אז הכלי חמדה הוא שכתב מה זה את אשר יהיה לו. ממון של יושר. וכך אמרה התורה, כי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת, ותלית אותו על עץ. מה הוא אומר כעת? לא תלין נבלתו על העץ, לא תלין זה עבירה חמורה מאוד, אני לא יודע למה היום מזלזלים בזה, אומרים בשביל כבודו, בשביל זה, כל מיני, ולא נכון, ולא טוב ככה, לפרט אם נפטר ביום שישי, יש עניין גדול לקבור אותו, קודם שבת, כי אז לא רואה פני חיבות הקבר.
לחצות על
בר מינן, בר מינן, בר מינן. לא, לא, לא. לא נכון, בכלל לא נכון. תפתח את הברייתא ותראה מה המקור. אל תדבר בעל פה. הברייתא אומרת, ונפטר ביום, בערב שבת אחר חצות, ונקבר עם דמדומי חמה. מעשה כזה אני זוכר היה לפני איזה 40 שנה, היה הרב של שכונת פגי, לסנהדריה הישנה, הרב בנימין זאב יעקובסון, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. היה צדיק, היום הנכד שלו הוא רב של באר יעקב. התחלה היה בן, נפטר הבן, עכשיו הוא. הקיצור, רבי בנימין זאב היה תמיד חכם צדיק יסוד עולם. הוא היה בזמן השואה, והיה שם בדניה, בדנמרק. היה שם בדנמרק, ואז הוא ניצול בשואה. לא את כולם לקחו חלק, אז הוא הסתתר שם. קיצור, אחרי השואה, היו הרבה בחורים שהתחילו להסתובב ברחובות. והבחורים האלה התחילו ללכת טבע העולם, לחפש, התחילו ללכת עם גויות, ראה כך, אוי ואבוי. זה אין עבון חמור מזה. מה עשה? הלך והקים סמינר לבנות. כל בנות של הפליטות של ה... זה סיפר לי הבן שלו. כל הבנות הפליטות שהיו מאז מהשואה, גידלו אותם שם, ואמר למחנכות שיגידו להם לבנות ללכת לטייל ובכוונה לפגוש את הבחורים האלה כדי שהבחורים יסכימו להתקשר איתם ולא עם גויות, וכך היה. ככה הציל איזה 300 זוגות, חיתן אותם והציל אותם, אך היו יראי שמיים, עלו לארץ ישראל, וגם הוא עלה. הוא עלה, היה רב של פגי, היה הוא מאוד, הוא נפטר. אני זוכר, יצאתי מהמקווה ביום שישי, יום שישי אחד איחרתי קצת, נסעתי מהמקווה בשתיים וחצי בצהריים. איך שיצאתי, אני רואה חברה קדישה הגיעה, כי לפני זה אמרו שהוא מצב לא טוב, גוסס. והנה החברה קדישה הגיעה, איך שהגיעו, היו כמו אנשי השב"כ, קפצו מהאוטו בעודו נוסע, וירדו עם מעדרים ומקושים וכל מיני כלים, רצו הביתה, עשו לו טהרה, תוך חצי שעה. תוך חצי שעה הוציאו אותו, הלכו להר הזיתים לקבור אותו, נגמר קרוב לשקיעה. סיימו, עשו את הרכבים שם, פללו שם מנחה, מחוץ לבית הקברות, וחזרו ברגל בלילה. תאר לך, זה זכה שלא ראה פני חיבות הקבר. חיבות הקבר זה לפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וגם הביא אותו הרב מעבר יבוק, שהוא האלף בית בדיני קבורה. הוא כותב שלפני שמכניסים את המת לגיהנם, אם יש בידו עבירות, הוא עובר בבר מינן בחיבות הקבר. ואי אפשר לדעת כמה זמן זה לוקח. יש איזה שעה, שעתיים, ויש איזה לוקח כמה חודשים. אבל איך אמרו חכמים, הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתורה, ומה עוד אוהב את התוכחות ומתפלל בכוונה ואוהב את הצדקות, ומת ביום השישי אחר חצות ונקבר עם דמדומי חמה, אינו רואה פני, אינו רואה חיבות הקבר. היום המציאו כבר גם מוצאי שבת, המציאו, ממציאים. מה? היום יש הכל, כמו שאמר לך, ניסים מעל הטבע. כן, גם הוא מת מעל הטבע. קיצור, השם ירחם. אז בקיצור, לכן אמר, אז קיה באיש חטא משפט מוות. אני חוזר לפסוק הזה. אומר, מה זה חטא? חטא זה עוון, עוון בשוגג. איך אנחנו אומרים בוידוי? חטאנו, אבינו, פשענו. חטאנו זה בשוגג, אבינו זה ככה בידיעה, אבל לא במרד. פשענו זה במרד. זה במזיד, כאילו, כאילו, כאילו להכעיס. זה יותר חמור. אז הולכים מהקל אל הכבד. זאת אומרת, כי יהיה באיש חטא משפט מוות. חטא משפט מוות, מה, על חטא יש מיטה? ועוד, יקשו התוספות. בגמרא כתוב, אין מיטה בלא חטא, ולא איסורים בלא עוון. מה יותר חמור, מיטה או איסורים? מיטה, הכי קשה. למות זה הכי קשה. יש הרבה אנשים, מוכן לסבול איסורים, רק לא למות. אז אין מיטה בלא חטא, ולא איסורים בלא עוון. עכשיו פלא פלאים, העוון זה יותר חמור, והחטא יותר קל. אז על חטא יש מיטה, ועל איסורים יש רק, ועל עוון יש רק איסורים? זה קושת תוספות. תוספות תרצו, שכיוון שנברא האדם הראשון, אז לא נגזר עליו למות. עד שהזהיר אותו מעץ הדעת, ואז אמר לו שאם יאכל ממנו הוא ימות. וככה היה. אז המיטה באה אחר כך. עכשיו יוצא כיוון שהמיטה היא לא גזרה משמיים, אלא היא כתוצאה מחטא. והיה הראשון, החטא הראשון, החטא עץ הדעת. לכן אמר על חטא בר מינן מיטה. ואילו על עוון איסורים. אנחנו לא רוצים לא זה ולא זה, רוצים לעבוד את השם. אז זה התירוץ שהתוספות תרצו. עכשיו, ותלית אותו על העץ. תלית אותו על העץ. מפרשים הביאו את המדרש. המדרש אומר, מה זה ותלית אותו על העץ? תתלה אותו בגלל החטא עץ הדעת, כמו שפירש רבנו ארי. ידוע, כשהרמק נפטר, אז עמד רבנו ארי והספיד אותו, ואמר עליו את הפסוק הזה, וכולם תמהו. מה הוא אומר על הרמק, ותלית אותו על העץ? אז הוא הסביר שאם חטא משפט מוות, חטא לשון אין, לא קיים. והייתי אני ובני שלמה חטאים. מי אמר את זה? שבע אומרת לדוד המלך, אנחנו לא אחראים, אנחנו לא בתוך הסיפור הזה. אז חטא, הכוונה, אני לא היה בו עוון, חיפשנו עוון, אין לו שום עוון. בכל זאת רואים שהוא מת, זה בגלל חטא עץ הדעת. כך ברש רבנו ארי עליו השלום. זאת אומרת כאן, מאיפה זה, במדרש כתוב, מעשה היה עם האריה והשועל. מכיר את הסיפור? אז יום אחד האריה היה מצוברח, פגש אותו השועל, היה עומש. אמר לו, אדוני האריה, מדוע כבודו ככה היום מצוברח? אמר, מה זה מצוברח? יומיים לא אכלתי. ואני לא יכול, תן לאכול. אמר לו, מה הבעיה? עכשיו ערב שבת. בוא איתי. יש היהודים מכינים אוכל לשבת. יש דגים, יש בשר, שופות, וכל מיני, וברבורים, סלב, דגים. תבוא. אמר לו, לא, זה אסור, זה לכבוד שבת. אמר לו, לא, היהודים יסכימו, אתה תבוא לשכונה של היהודים, תראה איזה ריח, רק תריח, תריח של האוכל, תרצה לאכול. אמר לו, טוב, אז מה יהיה, אבל יהיה עוון. אמר לו, לא תפחד, כתוב פוקד עוון אבות על בנים. הוא יצא שלם, הבנים שלו יסבלו במקומו. אמר, טוב, לא משנה, עכשיו הוא רעב, בוא נאכל. נכנס האריה. עכשיו, היה שם חצר של היהודים, בחרה, הרחוב של היהודים, היו כבר, הם היו מורגלים, שלא יבואו חיות, שלא יבואו, אלה הכלבים בני כלבים, מחשמם, שבית זכרם, מהבלים למיניהם, שמו שם איזה מלכודת בכניסה. עכשיו האריה בא, נפל במלכודת, התחיל לצעוק, שועל רמאי, אמרתי לך שאתה רמאי, תשיקרת עליי, למה נתקעתי? אתה אמרת הבנים. אמר לו, לא, זה העוון של הסבא שלו, עכשיו הוא משלם. העוון שלו זה אחר כך. אז אומר המדרש, זהו, תלית אותו על העץ, כלומר, יש תמיד במי לתלות, באחד הסבים או אחד הזה, לא עליכם, אסור לדבר עליהם, היו צדיקים, היו דורות שעברו. אז אומר, ותלית אותו על העץ, זה בגלל העוון של מישהו אחר. וככה היה עליו השלום רבי אברהם אנטבי, זכותו תגן עלינו. היה לפני 150 שנה בערך בחלב. הוא פעם אחת היה יושב בית המדרש שלומד עם התלמידים. והנה עברה לוויה. הוא יצא ללוויה. דרך כלל היה יוצא ללוויה, מלווה 400, כי זה החובה, המצווה. משום לא היג לרש. והוא עומד עד שיסתלק כל האחרון המלווים, הוא חוזר למקומו. והנה אותו יום המשיך. ראו שהמשיך, גם הם המשיכו. והמשיך עד בית העלמין. אז היקום, וזה היה יהודי פשוט. שאלו אחרי זה שחזרו מהלוויה את הרב. למה הרב היום ליווה ככה, אומר מה? ראיתי דוד מלך ישראל מלווה את היהודי הזה. אמרתי, אם דוד המלך ירד מהשמיים ועזב את גן העדן ללוות היהודי, גם אני הולך ללוות אותו. לכן הלכתי ללוות אותו. אומר, אם כן תראה זה, תלית אותו על העץ, תדע, לא כל מי שאתה רואה, אתה יודע מי הוא, מה ערכו, מה גדלו, מה טובו. כך אמר, לא תראה את שור אחיך, עושה יון נידחים, והתעלמת מהם. הפירוש. וכי יש לנו היום שור עושה, אומר המדרש, שור אחיך, כוונה, יש יהודי כמוך, ועכשיו מתקרבים אנחנו לימים נוראים. אחד, יש אדם קשה כמו שור. הוא נגד, הוא תוקפן. תיקח אותו בשור, צריך ללכת עם ציחנה, תשאיר לו איזה שיר, תעשה לו איזה מהוול, ותקרב אותו, תעביד אותו. עושה מסכן, צריך קצת עיטופים. וכולי, לא יודע מכלום, בין ימינו לשמאלו, תמים. אומר, אז תקח אותו, אסור לך להתעלם. אחר כך שואלים את האדם בשמיים, למה דאגת רק לעצמך ולא דאגת לאחרים? ושרב פיינשטיין עליו השלום, פן לפלאים, כתב תשובה, כותב, כשם שאדם חייב להפריש מעשרות מהכסף שלו, צריך להפריש מעשרות מהשעות שלו ללמד תורה לעמי הארץ. כך הוא כותב. זה לא פשוט. הרי כל הסיבה, לא, מה זה לא ראוי? תנסה להמתיק לו את התורה בפה. או תחפש, וכי חסר אחרים שראויים, יש. היום יש מושבים ויישובים, מלא יהודים שמחכים ומצמאים לתורה. ואנחנו יושבים בשקט, רגל על רגל. אז הוא מהשמיים, הוא הגיע לאמריקה בגלל זה. הוא בגלל, ידוע שהוא היה בזמן השואה, היה בזמנו הרב אהרון קוטלר, עליו השלום, נסע ללקווד. ושם הוא ייסד את הישיבה הידועה. עד היום, זו הישיבה הכי גדולה בעולם. יש שם 50,000 אברכים. כן ירבו. עד כדי כך היום, העיר שמה גדלה לחצי מיליון יהודים וראש העיר חרדי. תאר לך, אז היה רבי אהרון קוטלר, עליו השלום. והיה לו מלחמות עם הרפורמים, וואו, וואו, וואו. עד כדי כך הוא אמר, למה בשבת, ככה אמר רבי אהרון קוטלר, למה בשבת אומרים בתפילה לפי המקובלים, בלילה ויהנו חובה, כל ישראל מקדשי שמך. ואילו בבוקר שחרית ומוסף ויהנו חובו. ואילו במנחה ויהנו חובם, בו בם, אמרו גמטרי הדגים. כך כתב רבי יוסף חיים. כן, מצווה לאכול דגים בשבת. אז הוא הסביר כך, הוא הסביר שהם שם באמריקה, הוא אומר, שבאתי לאמריקה הבנתי. מה הוא הבין? הוא ראה בליל שבת, בית הכנסת הייתה ריקה. בקושי מניין. כנסת של 300-500 איש, בקושי מניין. אבל עזרת נשים מפוצץ. למה? הנשים הדליקו נרות בבית, היו באות להתפלל לקבלת שבת, לשמוע את הניגונים, יכו נרנן על השם, וכולי, ונגנים את הסדריה לצור ישן, והתעוררת. אורו. אז הוא היה בקיצור, קיצור הדברים, ולמחרת הבוקר מתחלפים. האישה הולכת למשרד לעבוד, והגבר מגיע לבית הכנסת. למה? יש קוגל ויש ג'חנון, עוד לפני הג'חנון, יש כל מיני משקה. ומי שבירך, ואני יודע מה עוד, כל מיני וכו' וכו'. אז אומר לכם, בלילה אומרים ואין חובה, אבל ביום ואין חובו. אחר כך בצהריים, הגבר אומר לאישה, תראי, לא התראינו כל השבת. בלילה את היית בבית הכנסת ואני הייתי בעבודה. בבוקר הוא הלך לבית הכנסת, היא הייתה בעבודה במקומו. בואי עכשיו נלך יחד שנינו למסעדה. אז הם הולכים למסעדה ואין חובה. אז מה היה? הרב משה פיינשטיין היה בשנחאי, גם הרב שח, כולם, כל ה... היו ישיבת מיר הייתה שם. קיצור, אני שמע אלפי בני תורה שהם ברחו מליטה. ואז הגיע לפה הרב פיינשטיין עליו השלום. רבי אהרון קוטלר היה ענק בידיעת השס, תלמוד בבלי, שגור על לשונו עם כל המפרשים, אפלה ופלא. הרב, אבל רבי משה פיינשטיין, ענק היה בהלכה. לכן כתב את ספרו, עליו השלום, אגרות משה. איזה פסקים, מבהיל הרעיון. וקיצור הדברים, אז הוא בא, ברח משם, הגיעו לכאן לארץ ישראל. רבי אהרון קוטלר כבר יסעד בלי כבוד את הישיבה. רבי משה פיינשטיין הגיע לפה. הגיע לפה, הוא חשב, הסתפק, אמרו לו שרוצים אותו באמריקה. אבל אמריקה הייתה שממה, לא יעשה שמה. הרפורמים שם היו שולטים. עכשיו איך הוא עושה? קיצור, ביום שבת העלו אותו לתורה, בפסוק, יצא לו פסוק, ויאמר השם אל משה, הנה אהרון אחיך הלוי, הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. אמר זה ספר תורה בודק, אני קוראים לי משה, והקדוש הוא מדבר עם משה, ואהרון אחיך הלוי זה הרב קוטלר, אהרון קוטלר, הוא יוצא לקראתך, כי אהרון, בדיוק היה באותו שבת, קיבל מכתב מרב אהרון קוטלר, אומר לו תבוא, אין לנו פה רב, כי היה צריך פויסק אצל אשכנזים, אז יש חכם שהוא חכם בתלמוד, ויש חכם שהוא חכם בהלכה. רב משה פיינשטיין היה ענק בהלכה, בקיא בכל השוטים, בכל הפוסקים. אז באמת נסע לאמריקה, נעשה שם מהפכה אדירה. עליו השלום, זכותם תגן עלינו. זאת אומרת, אז הוא כותב שצריך להפריש שעתיים ביום בבמה ללמד תורה לאחרים, לפחות. אז הוא אומר, וכן תעשה לחמורו, מי זה חמורו? יש אדם חומרי, אוהב אוכל, אוהב זה, גם אותו תיקה. וכן תעשה לסמלתו, אומר, אחד אוהב בגדים, אוהב צעצועים, הוא אוהב ריחוניות, הוא אוהב טלפונים, פלאפונים, וכל מיני שטויות, טלפון לווייני, תת-קרקעי, יודע מה. הייתה את כולם תקנה בכל מיני ליטופים ותקרב אותו. ככה, ידוע, הפרשה שלנו מלאה במצוות עשה. לא יהיה כלי גבר על אישה, כמה פירושים נאמר בזה. הגמרא בנזיר אומרת, לא יהיה כלי גבר, למה שאם גבר יתלבש בצורת אישה, יכולים לבוא לידי עבירה. חוץ ממצב של מלחמה, זה משהו אחר. זה מה שעשו אתמול, נוצא איזה היה, חפשו לנשים. ונכנסו שם, הרגו כמה מחבלים, תלו את כמה המנים, תלו אותם על העץ. קיצור, אז אומר לו, יהיה כלי גבר, אל תתלבש בצורת בבגדים של נשים. תרגום אונקלוס, אונקלוס תרגם שלא יישא כלי נשק, אישה לא תרים כלי נשק. למה? זה עבודה של גבר. ולכן יעל, כשהיא הרגה את סיסרא, מה עשתה? מה חייתה לייתה תשלחנה, וימינה לאלמות עמלים. מחצה סיסרה מחקה ראשו, מחצה וחלפה רקתו. איי, 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 אומר רמה מפנו, שהיא הייתה יודעת ברוח הקודש, יעל. היה שמה נשמת רבי עקיבא, במוח של סיסרה, ומשם כיוונה להוציא את נשמת רבי עקיבא משם. אז זה פירוש של אונקלוס. אבל יונתן מעוזל, פירש פירוש שלישי. זכור אותם? הוא אומר, לא יהיה כלי גבר, שאישה לא תניח תפילין. זה שייך לגבר ולא לאישה. הרב החידה כתב כלי בלשון מליצית.